ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני אציג את עצמי בקצרה ואחר כך נעבור לעיקר העניין. שמי אודי וולף, בוגר הישיבה. איפה אני אמקם את עצמי? כשהייתי בשיעור א', אז החבר חדר המבוגר שלי היה ראש הישיבה ברוך וידיה, שהוא היה אז בשיעור ג', אז אני שנתיים צעיר ממנו. זה ככה, זה הכי מהיר. ואני רוצה להעלות את זכרו של חברי ורעי יצחק סמואל, זיכרונו לברכה, גם הוא בוגר הישיבה בשיעור שלי. עשינו ביחד דרך די ארוכה. סמואל, כפי שכולם כינו אותו, נפטר לפני כשנתיים ממחלת הסרטן, אחרי מאבק ממושך של שנה וחצי. הוא היה קצין בקבע, עסק בפיתוח אמצעי לחימה בשריון, ואנחנו נראה גם את העניין הזה. והיו לי הרבה מאוד מחשבות מהרגע שהרב טוביה פנה וביקש ממני לדבר עליו הערב ולהזכיר אותו בהקשר הזה של יום הזיכרון, כי בדרך כלל יום הזיכרון הוא מתקשר אצלנו דווקא לחיילים שנהרגו במלחמות, לאנשים שנהרגו בפיגועים, ולאו דווקא, אם כי מזכירים, אבל לאו דווקא מתייחסים לאנשים שעשו את רוב שנותיהם היפות והטובות ואת עיקר זמנם הם הקדישו לטובת ביטחון מדינת ישראל. ובמקרה הזה יצחק סמואל נפטר ממחלה, ואני חושב שבהחלט יש מקום להזכיר אותו ולהזכיר גם אנשים אחרים, ובמיוחד בין כותלי בית המדרש הזה ובתוך הישיבה, שהיוותה מקום מאוד חשוב ומרכזי בחיים של סמואל. אז כיוון שפטור ולא חלום אי אפשר, וכדי שהדברים שלנו לא יהיו דברים בטלים, אז אני חושב שנפתח במשנה. והאמת היא שרציתי לפתוח בניגון, אבל זה בסדר, יש לי יותר. יולי תורך ששועי אז עבדתי בלוני, יולי תורך ששועי אז עבדתי עם הניגון הזה. בלילה לפני שסמואל נפטר באתי לבקר אותו בבית חולים, הוא היה בשער הצדק. ישב ליד המיטה שלו אחיו ישי, הרב של היישוב יונתן שבגולן, ואומר לי, היה כבר די מאוחר בלילה, וישי אומר לי, אודי תשמע, זה הסוף, לך הביתה תביא את הכינור. אני אומר לו, מה? אז הוא אומר לי, עזוב, הוא לא, עכשיו הוא איתנו, הוא עוד שומע אותנו, מדבר איתנו, מתקשר איתנו, רוץ הביתה תביא את הכינור. באתי מהעבודה עם התיק, כמו התיק הזה שאתם רואים עם המחשב בפנים והכל, אמרתי לו בסדר, אין בעיות, נכנסתי לאוטו, טסתי הביתה, שמתי את התיק, לקחתי את הכינור, חזרתי בחזרה. סיפור של הכינור זה שהיינו בני אותו חדר, ואני הייתי מתפלל ותיקין בבוקר, ושכל הישיבה היו יורדים להתפלל שחרית, אז הפנימיה הייתה פנויה, ואז הייתי מנגן. וכי אהבתי שיש לי שקט ולא רציתי שיפריעו לי, היה לי יותר מפורש מהרב הדרי להתפלל ותיקין ולא לקום לשחרית, זאת אומרת לקום לפני שחרית. ובחתונה של סמואל הוא ביקש ממני שאני אלווה אותם לחופה בנגינה שלי, אז בצעד נדיר לביא אותם בנגינה בכינור, ואחר כך הם הזכירו לי את זה עוד כמה וכמה פעמים. ו כשאישי ביקש ממני לחזור הבת אל אבית הכינור, הבנתי שזה באמת רציני, וניגעתי לו את הניגון הזה בלי להתכונן מראש, ושרנו את זה ביחד, שרנו ובכינו ביחד. ואחרי זה פעמיים, שלוש וארבע, אז יצחק אמר לי, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, וזהו, סימן שאין לו כוח יותר. ולמחרת אחרי הצהריים הוא נפטר. אז הניגון הזה שאני שר אותו בדרך כלל בליל סליחות, את הפיוט שבמוצאי מנוחה, מלביש אותו לניגון הזה. מאז אני בוכה בניגון הזה בחייה כפולה, כי זה הניגון של סמואל. וסמואל נפטר בערב ראש חודש אלול, אז זה כל ככה מתחבר לי ביחד. אז אמרתי שאם צריך להתחיל עם ניגון, זה הניגון הזה. עכשיו משנה. מקובלני מבית אבא שבליל יום הזיכרון לומדים את המשנה הזאת, היא משנה א' בפרק ח' של מסכת סוטה, זכרם של חללי צה"ל, ואני חושב שזה המקום וזה הזמן, ומזה אנחנו נצא אל האיש ואל האישיות. משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר, שנאמר ויגע קרובכם אל המלחמה וניגש הכהן, זה משוח מלחמה. ודיבר אל העם, אומרת המשנה, בלשון הקודש, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם ולא על אחיכם. לא כמו המלחמות שאנחנו זוכרים מספרי המלכים, לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם תפלו בידם ירחמו עליכם, כי מה שנאמר בדברי הימים, ויקומו אנשים אשר שם ויחזיקו בשביה וכל מגושיהם ילבישו מן השלל וילבישו מה זה שמה? ויאכילום וישקום ויסחום וינהלום בחמורים לכל פושל ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון. אז הנה דוגמה למלחמה בין אחים, אבל בסופו של דבר כאשר נופלים שבויים, אז היחס אליהם חוזר להיות לא כאל אויבים אלא כאל אחים. אלא כאן יש מלחמה מלחמה על אויביכם, אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם, אל ירח לבבכם אל תראו ואל תחפזו, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים ותרצו החרבות. זאת המלחמה הפסיכולוגית של פעם. אל תראו מפני אגפת תריסים ושפעת הגלגלסים, אל תחפזו מכל קרנות, אל תארצו מפני כל צבחות, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם הוא הנלחם לכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, כלומר הם מסתמכים על כך שבשר ודם יעזור לכם להם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובח, מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם מי אתם? כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם ילחם לכם. זה מחנה הארון. את המשנה הזאת למדנו לפני 32 שנה בערך, לפני שנכנסנו ללבנון, מלחמת לבנון הראשונה, לפני 30 שנה, מלחמת לבנון הראשונה, ממש את המשנה הזאת, ואז נפרדנו, ועלינו כל אחד על הטנק שלו, וחשבנו לעצמנו מתי ניפגש שוב. חזרנו ונפגשנו שוב, אם אני לא טועה, ביום הכיפורים של אותה שנה, פה בבית המדרש בישיבה. אחרי כמעט חצי שנה, 5 חודשים שלא התראינו, בדרך עוד נפגשנו באמצע, עשינו ביחד כמעט, אחר כך עשינו בד אחד ביחד את אותו ראש השנה, כך נספר לכם גם עליו. ביום כיפור היינו פה בבית המדרש. אז זאת המשנה שאיתה נתחיל. עכשיו שיהיה לכם ככה פרצוף של על מי אנחנו מדברים, אז זה יצחק כשהוא עדיין סגן, קטין צעיר. לראות כזה בחור בבסיס של פיתוח אמצעי לחימה, זה היה צריף די מסכון. זה היה אז מחזה די נדיר, לא היו הרבה חבר'ה דתיים שם. וסמואל, אחרי שהוא סיים פה את הלימודים בישיבה, הוא למד אלקטרואופטיקה במכון לב, היה הוסמך כמהנדס, ואז חתם קבע וחזר אל המדים. במשך התקופה הזאת אז עשינו מילואים ביחד באותה חטיבה בשני גדודים נפרדים, עד שבאיזשהו שלב, כשהוא כבר היה רב סרן נדמה לי, הוא קרא לי לדגל וגייס אותי ליחידת המילואים שלו, ששם אני עושה מילואים עד היום הזה בהתנדבות. והאמת היא שאני די מודה לו על כך, אבל גם לזה אנחנו נחזור. אז ככה שיש לנו את הדמות שאנחנו יודעים על מי מדברים. אני אתחיל את הסיפור פחות או יותר מההתחלה, את הסיפור שלי מההתחלה. אז ההיכרות שלי עם המשפחה של סמואל מתחילה עם האדם הראשון שקיבל אותי לעולם הזה. סבא שלו, דוקטור אקשר, היה רופא מילד, והוא זה שילד את אמא שלי, ולמעשה היה האדם הראשון שנגע בי כשיצאתי לאוויר העולם. אחרי 8 ימים הוא גם היה המוהל שמל אותי, שהוא בתור דוקטור יקה לא נתן לאף מוהל אחר להיכנס לבית החולים, בית חולים אלישע בחיפה, ולמול שם כל הבריתות שהיו שם הוא היה עושה. והוא היה עושה אותם, זה עוד פעם מעדות שמיעה, זה ההורים שלי סיפרו לי, כשאחות של חדר ניתוח מלבישה לו את החלוק,
ונותנת לו, מגישה לו את הכלים, כאילו זה היה ניתוח מצד אחד, ומצד שני מקפיד על כל פרט וכל כלל בעניינים הלכתיים. אז זה סבא של סמואל. וכשהיינו בני 16 היינו מדריכים בבני עקיבא שנינו, ונפגשנו באיזה מחנה קיץ, החניכים שלו והחניכים שלי, ואז קשרנו את הקשרים ההיסטוריים המשפחתיים, שהם הולכים עוד דור אחד, לא נסבך אתכם בכל העניינים האלה. בקיצור, בגיל 16 נפגשנו, וכיוון שלא היה לנו פלאפונים אז לא החלפנו מספרי פלאפון, כיוון שלא היה לנו כתובות אימייל אז לא החלפנו כתובות אימייל, ולקחנו שנתיים עד שנפגשנו מחדש פה בישיבת הכותל. זוכר אז במחנה נורית, כן זוכר אז, ואיכשהו נהיינו חברותה, והתחברו דרכינו בצורה כזאת שאחר כך אמר עלינו מי שהיה אז מזכיר ישיבות ההסדר, אברהם ברון, שהיה גר פה ברוב, ואחר כך היה שכן של סמואל באלון שבות בגוש, הלכו שניים יחדיו בלתי ונועדו. זאת אומרת, הוא העיד על עצמו שהוא אף פעם לא ראה את אחד משנינו הולך לבדו בסמטאות הרובע, כי באמת היינו קשורים וצמודים זה לזה. זאת אומרת, טירונות, ג'וליס ביחד, המסלול של שירנאים, לא יודע כמה מדבר אליכם כאן, פלוגה אחת בצמאפ ביחד, ואחר כך חזרנו לישיבה. מסלול השירות באותו זמן של ההסדר, מה שנקרא ההסדר 5, היה שיעור א' עד תמוז בישיבה. תמוז גיוס, התגייסנו בערב י' ז' בתמוז, עד פסח בערך. זמן קיץ של שיעור ב' היינו בישיבה, עד זמן חורף של שיעור ג', ובסביבות פורים אנחנו התגייסנו, כשכל החבר'ה שלנו היו אמורים להתגייס רק אחרי פסח. ולמה אנחנו התגייסנו קודם? כי היינו שלושה חבר'ה שרצינו לצאת לקורס קצינים, זאת אומרת לקמ"ט, לקורס מפקדי טנקים, ואחר כך לקורס קצינים, דבר שלא היה כל כך מקובל אז בישיבה, והיינו צריכים לעבוד על העניין הזה. עכשיו עבדנו על העניין הזה בערך כל זמן חורף, כאשר הרב הדרי בשנת שבתון, ומי שמילא את מקומו היה הרב שגר זכרונו לברכה. ובאים לרב שגר ואומרים לו, אנחנו רוצים לצאת לקמ"ט קק"ש. והוא אומר, מה עכשיו נפלתם עליי ככה, אני עם כולם ממלא מקום שנה, אני לא רוצה ליצור תקדימים, אני לא רוצה להסתבך, אני לא יודע מה המדיניות של הישיבה, אני אגיד לכם כן זה לא בסדר, אני אגיד לכם לא זה לא בסדר. מרח אותנו. בקיצור, פחד לקבל החלטה, לא היה לו נעים לקבל החלטה, אז אני אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אשחק את החיים קלים, אני אלך לרב הדרי. אז אמר לי, טוב, תלך לרב הדרי, נראה מה שהוא יגיד לך. עכשיו הרב הדרי החזיר לי את הפינג פונג, אמר, מה אתם רוצים לנצל את זה שהרב שגר, שאני לא נמצא והרב שגר במקומי? קיצור, התחילו לזגזג איתנו, ואז נסענו שנינו, סמול ואני, למי שהיה אז מפקד גייסות השריון, אלוף בר כוכבה, משה בר כוכבה בריל, אמרנו לו, תשמע, אנחנו תלמידי ישיבות הסדר, אנחנו שלושה חבר'ה משיבת הכותל, רוצים להיות בקורס קצינים. עשינו מעשה שלא יעשה, כי בעקבות זה היה טלפון לישיבה שאמר, שלושת החבר'ה האלה יורדים מן המכסה שמתגייסת עם כל הישיבה בשלב השני של הגיוס, ויוצאים כבקשתם לקמ"ט קק"ש. אז ירדו עלינו ושתפו אותנו, כי זה לא בסדר, ואתם פעם ראשונה, אתם יוצרים מצב שבו מכתיבים לישיבה מה לעשות, כשכל הזמן ההסדר שומר על העצמאות שלו. ובאמת לא ידענו את נפשנו, והרב שגר נורא נעלב, הרב שגר ממש ממש נעלב. ואז סמואל, עם הראש הסמואלי שלו, אומר, מה זאת אומרת, הוא נעלב? מבקש ממנו סליחה. לא יסכים לסלוח, יש הלכות בקשת סליחה ומחילה. מרבים על אברהים, נלך לרב ויגדור, נביא אותו, נלך לרב פריימן, זכרונו לברכה, נביא אותו. כבר נארגן לנו משלחת, שנראה שלא יהיה לו נעים, אבל נלך לפי ההלכה. אם צריך לבקש סליחה, אנחנו נבקש ממנו סליחה לפי ההלכה. קיצור, הלכנו לרב דרייפוס, ויצא מה שיצא, ביקשנו סליחה, באמת, לפי הדין. ולפי הראש של סמואל, כי הוא אומר, אנחנו בישיבה, אנחנו צריכים ללכת לפי ההלכה, אין פה חוכמות, אם לא היינו בסדר, אשמנו, אנחנו מקבלים על עצמנו את האשמה, ועם זאת לא נסוגנו מן הרצון שלנו ובקשה שלנו. בקיצור, בסופו של דבר יצאנו להכנה לקמ"ט, זה היה בדיוק בפינוי של ימית, לפני פורים של תשמ"ב, ועברנו את ההכנה, פחדו שנהיה בפינוי, לא נהיה בפינוי, החבר'ה שבישיבה היו בישיבה. חוק הגולן, אנשים לא זוכים, הייתה החלת החוק הישראלי על רמת הגולן, שבעקבות זה הייתה כוננות לא נורמלית, זה היה ערב פסח. סמואל ואני נשארנו בשבת הגדול בצבא בהתנדבות. עכשיו, השנה שמעתי פשט חדש, למה קוראים לזה שבת הגדול? כי מי שנשאר שבת הגדול יוצא גדול, כי הוא יוצא בליל הסדר. אז זה בדיוק מה שאנחנו הימרנו. אלה שבאמצע קרה משהו, והמשהו שקרה זה שפיזרו את הקורס שלנו בגלל הכוננות, וכל החבר'ה חזרו ליחידות האם שלהם. עכשיו אנחנו לאן נחזור? נחזור לבית מדרש ישיבת הכותל בין הזמנים. זאת אומרת, לא הייתה לנו יחידת אם, לא היה לנו לאן לחזור, לא היה לנו מה לעשות עם עצמנו. אז יש חבר לרב ברוך וידר, קוראים לו מתי שולמן, הוא היה מפקד שלנו, היה קצין שלנו, ונהיה אחר כך מ"פ בחטיבה 14. אמרנו אותו אנחנו מכירים, אנחנו הולכים אליו. באנו אליו, ארגנו את כל החבר'ה, ושמה לו, אומר לו, תשמע, הבאתי לך ארבעה צוותים, 12 חבר'ה של הסדרניקים שאין להם בית, אין להם אבא ואמא, הנה, אנחנו שלך, מה שאתה רוצה, אבל יש לנו תנאי אחד, אתה מקבל אנשים, אנחנו רוצים לצאת לליל הסדר. עשינו עסק או לא עשינו עסק? זה צבא הגנה לישראל, זה כמו פלמח, סגרנו את הלילים האלה. בסוף יצאנו לליל הסדר, איכשהו הגענו הביתה, זה לא משנה, סיפור ארוך, אבל שתהיה לכם את הדמות של, של האיש הזה, החריזמטי והמלומד והמחוקם לנגד העיניים, והמשכנו בקמת ובקקש. גמרנו את, את הקמת, באמצע הקמת הייתה מלחמת לבנון, היינו בשתי פלוגות נפרדות, היינו בשני אזורים שונים, עד שנפגשנו חזרנו חזרה, נגמר הקמת, היינו בהכנה לבד אחד, עשינו הכנה לבד אחד ביחד, ו... התחלנו בחודש אלול של תשמ"ב 82 את ההכנה לבד אחד, עשינו ניווטים, ושמו לי השופר, לי היה שופר, היינו מרים אחד את השני בתקיעות שופר להשכמה מן הניווט, אחרי שהם נוותים כל הלילה והולכים לישון ולא להפסיד זמן קריאת שמע. עכשיו, מה שישב לנו בראש, ואני ככה השתעיתי קצת בכניסה וראיתי את כותלנו זין, כותלנו זין זה מושג, אני לא יודע עד כמה היום מושג בישיבת הכותל, אבל אותו כותלנו שיצא על בוגרי, על נופלי מלחמת יום כיפור, שיצאו מבית המדרש, מתפילת נעילה אל המלחמה, הותיר חותם לא נורמלי עלינו. זאת אומרת, המודל של חיילים שיוצאים מבית המדרש למלחמה, זה כותלנו זין. עכשיו, לכל אחד היה את הכותלנו זין שלו בראש, את המאמרים שדיברו אליו, את השיר שדיבר אליו, את ההספד שדיבר אליו, את השיח לוחמים שהיה, שזה משפט שאמר לו משהו. אבל דיברנו על זה הרבה, שזה עושה לנו משהו. עכשיו, עלינו זה היה לנו קולקטיבי, לאו דווקא של שלושה תלמידים משיבת הכותל, אלא משהו הרבה יותר כולל, חבר'ה שהיו איתנו היו מהגוש, היו חבר'ה משיבת אחרות ומקומות אחרים. היה לנו שולחן גדול שזימנו בו בעשרה כל שבת, של חבר'ה שישבו ושרו זמירות ואמרו דברי תורה. כל אחד אמר מה הראש שיבה שלו היה אומר בדרשה לפרשת השבוע וזה, ואז התפקיד ששמו היה להגיד מה רבי יעקב היה אומר ומה זה היה אומר, וכל אחד היה מביא את, את הרעיונות שלו. אבל בסך הכל יציאה למלחמה בשבילנו הייתה כותלנו זין. ו... היינו בצבא, וזה היה ראש השנה שני שהיינו בו בצבא. בשיעור א', זאת אומרת סוף שיעור א', למעשה תחילת שיעור ב' בישיבה, היינו בג'וליס, ואז הייתה פעם ראשונה ששמו לי חזן בימים נוראים, וגם פעם ראשונה בשבילי שהייתי חזן בימים נוראים. ואז הלכנו על הקונצנזוס, על המכנה המשותף של הניגונים שמוכרים לכל החבר'ה מכל הישיבות שהם היו בהם, אבל זה היה קל, כי היינו עם המון חבר'ה מהישיבה. בראש השנה תשמ"ג, זה היה שבת ויום ראשון, היינו בבד אחד, היינו בערך 15 עד 20 חבר'ה דתיים, וזה היה הסיפור של סבר ושתילה בערב ראש השנה. להזכיר, טבח במחנות הפליטים בלבנון, סבר ושתילה, חיילי צה"ל הואשמו במישרין ובעקיפין בטבח הזה, סוג של פיקשוש כמעט של כל המלחמה בלחץ הבינלאומי שיש עלינו, ואנחנו חבר'ה מבד אחד נמצאים בעזה, במחנות, מחנות הפליטים שמסביב לעזה. עזה אז מסתובבים ברחוב בכיכר פלסטין, זה יבוא בהמשך, בעוד יום יומיים תכף גם זה יגיע, ומתח נוראי באוויר. עכשיו, ראש השנה זה שבת ויום ראשון, וביום הראשון אין תקיעות, אבל גם אי אפשר לטלטל. ביום השני זה כבר הרבה יותר קל, כי אפשר לשים כל מיני דברים באפות ועוד כל מיני דברים אחרים וצ'ופרים וכו'. עכשיו סמואל תקתק את תפילת ראש השנה כדי שנספיק בחצי שעה אחרי הנץ בערך להיות כבר איש של מחנה ואיש של דגלו מפוזרים בעזה. זאת אומרת, הסתמכנו על זה שאנחנו קמים בעלות השחר, מתפללים תפילת מוסף, הוא התפלל עם חזרת השץ כמו בשבת, למעט ונתנה תוקף. זהו, זה היה כל תפילת ראש השנה שלנו בטיסה מהתחלה ועד הסוף. עכשיו, אפוד זה אפוד מינימלי בגלל שאין עירוב בעזה, ואוכל אנחנו מסתמכים על זה שהסיור שממילא נוסע יביא אוכל לאלה שהולכים ברגל, ושנינו הולכים ביחד ברגל כיכר מדינה, כיכר פלסטין, הולכים, הולכים, הולכים את הרחובות, סיורים למעלה, סיורים למטה, מכשיר קשר על הגב, וזה ראש השנה, והרגשנו שלא התפללנו ושלא עשינו את הראש השנה שלנו. בקיצור, רוב הפיוטים הוא זכר בעל פה, רוב התפילות הוא זכר בעל פה, ושרנו ביחד את כל הניגונים שהכרנו מהישיבה, ושאני הכרתי מהבית שלי, ושהוא הכיר מהבית שלו, ומהישיבה בגוש שהוא היה מתפלל שם כי הוא גר באלון שבות. בקיצור, העברנו לנו ככה את היום הראשון של ראש השנה בעל פה, בתפילות בעל פה, מתחילה ועד סוף. חזרנו אחר כך חזרה, עוד הספקנו להתפלל מנחה ממש ברגע האחרון של לפני השקיעה, והיה לנו גם את היום הזה של ראש השנה. זהו, עכשיו למחרת תקיעת שופר, זה מה מסבך את העסק, רצינו לתקוע אחרי הנץ, וכבר היו צריכים להיות בעמדות, וכבר היה סיפור, ולעדנו כן יהיה מניין, לא יהיה מניין. בקיצור, התפללנו גם תפילת ראש השנה של היום השני פחות או יותר באותו קצב, למעט זה שחלק מהאנשים לא שמעו תקיעת שופר. עכשיו, כבר אמרתי לכם שלא היה שופר ולא היה שופר, אז זה הלך פחות או יותר שכל עמדה שהיה בה חייל או שניים, היינו עולים לעמדה, תוקעים 30 תקיעות וממשיכים הלאה, 30 תקיעות וממשיכים הלאה. והיה לנו מחזורים, אז כבר יכולנו להגיד את הפיוטים שלא זכרנו מאתמול ולשיר את הניגונים שלא שרנו. אבל זה בהחלט אחד מראשי השנה הזכורים לי ביותר, לצעוד עם סמואל יומיים ברחובות עזה, וגם לתקוע, היו לנו שם, אני יודע מה, 300-500 קולות שאנחנו שמענו והשמענו, ולשיר יחד איתו ביום הראשון בעל פה וביום השני מחזור את כל תפילת ראש השנה. וגמרנו בן אחד, גמרנו קקש, שוב נפרדו דרכינו. סמואל היה באזור של כפר קוק, כמו שאנחנו קראנו כפר הרואה, בגזרה המרכזית, ואני הייתי בגזרה המערבית, ולא ראינו זה את זה כמעט חצי שנה. לא יצא לנו לדבר, לא יצא לנו להתכתב, באמת כמעט נתק מוחלט, והיה געגוע מאוד גדול. ממש הרגשנו את החיסרון, את הגעגוע זה לזה. זה עבר בכל מיני מסרים עקיפים, דרך הרב בני יגיע שהיה חברותה של סמואל פה בישיבה ואחרים וכל מיני כאלה. אותה חצי שנה די ארוכה ששנינו כבר היינו בממים, כל אחד במקום שלו, וחזרנו לישיבה. עכשיו, חזרנו לישיבה, זה היה סוף שיעור ד', למעשה אלול של שיעור ה', והבטחנו הבטחה והשתדלנו לעמוד בה. אמרו לנו, אתם רוצים לצאת לקורס קצינים? אין בעיה, אבל שומרת יום כנגד יום תוכיח. זאת אומרת, על כל יום שאתם מעריכים את השירות שלכם בצבא, אתם מעריכים את השירות שלכם בישיבה. היינו שנה יותר בצבא, התחייבנו לעוד שנה בישיבה, ועמדנו בהבטחה הזאת. אז עכשיו הייתה לנו הברירה, נמצאים בשיעור ה'. חלק מהחבר'ה שלנו עשו פסיכומטרי בשעות אחרי הצהריים והערב, חלק מהחבר'ה עשו תעודת הוראה במכון ליפשיץ, שאז היו הולכים ברגל כמה פעמים בשבוע, ואנחנו אמרנו יש לנו שנתיים ולא יודעים מה לעשות פה ושם. סמואל למד בתוכנית הבקיאות שהייתה אז של רב חגי, ואני התחלתי ללמוד בכולל לימודים להסמכה לרבנות. אבל היו לנו באמת שנתיים שבהם לפחות סדר אחד למדנו ביחד, ולימוד בשל ומעמיק ורציני, שמבין השנים שהייתי בישיבה הוא זכור לי כשנים, לא יודע אם הכי פוריות, אבל מהפוריות ביותר שהיו, בגלל הצורך להוכיח שהנה, עשינו את המסלול החריג הזה, הישיבה באה לקראתנו, ואנחנו מנסים להחזיר בכפל כפליים. עכשיו כתבתי לי כמה נקודות ככה שיזכירו לי דברים מתורתו של סמואל. אז קודם כל, מי שיסתכל בכותלנו י"ג, יש שם מאמר של סמואל שהוא כתב אותו בזמן שהוא למד במכון לב והתעסק קצת עם מתמטיקה וקצת עם פיזיקה. אז הוא דיבר על שורש 2 ופאי בשיטות הראשונים בהלכה, גם בסוגיה של חלון עגול בעירובין וגם סוגיה של סוכה עגולה במסכת סוכה. נכנס שם לשיטות ראשונים מאוד מורכבות, ובסופו של דבר עברתי היום אותם ככה, ככה דפדפתי ונסתכלתי למאמר הזה. סוף המאמר, הוא משתדל לא להיות תקיף מדי, כי הוא יוצא שם, יוצא לו שחלק משיטות, שחלק מהאחרונים שפוסקים הלכה למעשה לא ידעו אלגברה או מתמטיקה על בוריה כמו שלומד סטודנט במכון לב. אבל מה לעשות, זה גדולי הפוסקים, זה פוסקים אחרונים שעל פיהם אנחנו פוסקים את ההלכה. אז הוא כתב, הלכה ניתנה לתלמידים וההוראה ניתנה לגדולי ישראל, ואין לנו אלא ללכת לאורם, ואני מצעירי התלמידים. באמת בצניעות רבה ואמיתית, לא מאוסה בכלל. הוא כותב שמה, אני לא מצליח להבין את המשנה ברורה, אני לא מצליח להבין את ערוך השולחן, אבל תסתכלו על אתם ותשפטו, והם פוסקי הלכה, אני רק הראיתי לכם מראי מקומות וזה הכל, אני מצעירי התלמידים. והגישה הזאת היא באמת גישה מאוד אופיינית. אני חוזר לתמונות כדי להמשיך על הרגע, זה הלאה? זה הבא? לא, טעיתי, זה בכיוון ההפוך. יש לי פה הרימה של תמונות פשוט, סמואל ואשתו מירי, תכף מספר לכם גם סיפור שקשור להיכרות שלהם. זה סמואל כבר אחרי שהמחלה תפסה אותו והוא עבר את הטיפולים והוא מקריח ונראה ממש לא במיטבו, אבל זה לא התמונות שאני רציתי. רגע, אני מנסה ללכת לצד השני. זה עם אבא שלו, זה תמונה משפחתית רחבה, זה בחתונה שלהם. אבל רגע, רציתי להראות פה, קיצור, הנה תראו, זה סגן אלוף בן 45, זוחל מתחת לטנק, לא רואים כאלה דברים. עכשיו זה סגן אלוף שהולך על בגדי א' בדרך כלל ומגיע למשרד עם מחשב, והתפקיד שלו זה להיות איש הקשר או המייצג של הצרכן, שבמקרה הזה זה חיל השריון, מול הספק שזה התעשיות הביטחוניות, ולהביא את הסחורה חזרה לשטח אל יחידות השטח, לראות שהמוצר שנקנה בהמון המון המון כסף ושהוא גם אחראי על הניווט של הכסף שלו מיוסף ומוטמע כמו שצריך, ואם ללקוח יש טענות אז הוא מייצג את הלקוח בפני הספק. ברור פחות או יותר העניין הזה? יש מערכת, צריך להכניס אותה, מאפיינים את הצורך, אומרים יש היום חוסר בכזה דבר מסוים, מאפיינים דרישה מבצעית, יש מכרז, במכרז הזה זוכות מספר חברות, מתמודדות מספר חברות, צריך להחליט מי זוכה במכרז. זה לא מלאכה פשוטה, זה מיליונים הולכים על הדבר הזה, זה פרנסה של משפחות שלמות שיכולה להיקבע אם חברה א' או חברה ב' תקבל את המכרז. זכו במכרז, פיתחו את המוצר, צריך ללוות אותו, לראות שמה שמייצרים לך זה באמת מה שאתה צריך. בסופו של דבר אתה מקבל את המוצר, אבל אז אתה צריך להכניס אותו לשטח ולראות איך הוא עובד, ואז מתחילות מחלות הילדות של כל המוצרים האלה. אז אם המשמעות של זה לזחול מתחת לטנק, אז זה לא משנה, אז עולים על מדבת וזוחלים מתחת לטנק, ואם המשמעות זה לעמוד בצריח, אז זה לחזור ולעמוד בצריח של מרכבה. ואם זה חתן קלה, וזאת תמונה נחמדה שהוא קיבל בדרגות סרן נדמה לי. עכשיו למה יש תמונה שהוא קיבל דרגות סרן ויש תמונה שהוא קיבל דרגות רב סרן וגם תמונה שהוא קיבל דרגות סגן אלוף? אין תמונה שהוא קיבל דרגות סגן, וגם אין תמונה שאני קיבלתי דרגות סגן. והסיבה היא מאוד פשוטה, היינו בשיעור ה', כבר היה לנו גדוד מילואים וקראו לנו לתעסוקה מבצעית. עכשיו שנינו היינו סגמים, ולפי הפזם הגיע לנו כבר לקבל את הסגן, אבל לא היה לנו מי שייתן לנו את זה, כי היינו פה בישיבה ובגדוד מילואים, מי חושב על סגמים? כלומר, מקבלים אותך כסגן, אם זה מה שמגיע לך, זה מה שאתה. קיצור, שנינו נוסעים לכיוון צאלים, עוצרים בשקם של באר שבע. אני אומר לסמואל, תשמע, זה לא עסק. אם אנחנו בפעם הראשונה שנוחתים בגדוד מגיעים סגמים מסרדין אחד, יצחקו עלינו כל החיים שלנו. אנחנו חייבים להיות סגן. אז הוא אומר לי, מה עושים? אני אומר לו, אין בעיה, אתה תלך לקנות שני שתייה ומצופה בשקם ותחזור אליי, אנחנו נראה מה עושים. עד שהוא הולך לקנות שתייה בצד אחד של השקם, אני הלכתי לצד השני וקניתי שתי דרגות סגן. אמרתי לו, יצחק סמואל, אני מתכבד בזאת להעניק לך את דרגות הסגן. הענקתי לו דרגות סגן, אמרתי לו, עכשיו אתה תעניק לי, הוא העניק לי דרגות סגן. אמרתי, עכשיו בוא נשתה לחיים. שתינו לחיים, אכלנו מצופה והלכנו לגדוד המילואים בפעם הראשונה עם סגן על הכתפיים, סגן גנוב. קיבלנו אישור על הדרגות האלה רק חצי שנה אחר כך, אבל אף אחד לא ידע את הסיפור הזה, נשמר בינינו, וככה אנחנו. אז לכן שמרתי פה את התמונה הזאת שהוא מקבל דרגות באופן רשמי מגורים קצת יותר רשמיים. זה ילדי משפחת סמואל, משפחה עם 10 ילדים, שהוא היה בכור עם אחיו התאום אריה, שיבדל לחיים ארוכים, ושאר האחים, הייתה להם עוד אחות קטנה שנפטרה בזמן שאנחנו היינו בבה"ד 1, אחות 11, שתמונה לא רחוק ממנו ומאבא שלו בבית הקברות בכפר עציון. באמת משפחה מדהימה, משפחה מיוחדת. כאנקדוטה, לא רק לא קראו סמואל ככינוי, אלא לכל האחים קראו סמואל. ואני ערב אחד מתקשר אליו הביתה בערך ב-12:30, 1 בלילה, אבא שלו עונה לי לטלפון, אני אומר שלא אפשר לדבר עם סמואל. אז אבא שלו אומר, יש פה 12 כאלה, אין לי צריך לבחור. לקח לי זמן להיזכר שאני חבר של יצחק, אבל בסופו של דבר נזכרתי. כמה דברים שלמדתי ממנו. קודם כל, הגיע תענית ציבור ראשונה שלנו בישיבה, זה היה צום גדליה, וראיתי שיש עוד מי שמניח תלית ותפילין במנחה של תענית ציבור, שאני לא לבד. מנהג יקים וגם מנהג של תלמידי הגר"א להניח תפילית ולהתעטף בתלית בתענית ציבור, כדי, כנראה שהסיבה היא בשביל להשלים למאה ברכות. כיוון שאין ברכת המזון וברכה על אוכל, אז מרוויחים עוד כמה ברכות וברכה תלית ותפילין. זה ששנינו התעטפנו בתלית כרווקים, זה גם כן היה די נדיר, אז עוד פעם הרגשתי ככה שותף לעניין. סמואל הקפיד מאוד על נוסח התפילה, ואחד הדברים שהוא הביא מנוסח הגר"א בחזרת השץ בנוסח אשכנז, שזה אני לא הייתי יכול להיות שותף לו חוץ מאשר מוספים של שבתות, זה להגיד ושבחך אלוקינו מפינו לימוש ולא בשבחך, כי ככה צריך להגיד בנוסחים המדויקים. תלכו ותבדקו. אני שמחתי עליו, אחר כך בדקתי וראיתי שהוא צודק. עוד שני דיוקים בתפילה שלו, היה אומר ראינה ועוניינו ולא ועניינו, ובאמת ובתמים נשענו שהנון דגושה ולא מוכפלת, ולראינה ועוניינו היינו קוראים דקדוקי עניות בגלל שזה ועוניינו, אבל אמרנו שאלה דקדוקי עניות שצריך להקפיד בהם. בקדיש הוא היה מקפיד להבדיל בין בעלמא דיברה חיראותי וימליך מלכותי, כי יש שתי פרשנויות בנוסח הקדיש, והוא כמנהג אביו הכריע דווקא בנוסח הזה, ובאמת כדי שפיו ימלל בקבר, שנגיד כמה דברים מתורתו ששמורים איתי, אז פחות או יותר הדברים האלה יש לי בטח עוד הרבה, אבל פשוט לא נזכרתי בהם. עוד דבר אחד שיכול, אני חושב אולי להעיד גם הרב בני, הלכה בהלכות תרומות ומעשרות. רק עכשיו בערב פסח עשינו וידוי מעשרות, היינו יוצאים לריצות בלילה. אני לא יודע אם זה מותר כל מה שאני אומר, זה בסדר. אז לשמור על הכושר, היינו יוצאים לריצות בלילה בסוף סדר ערב, היינו עושים הקפה, הקפה וחצי מסביב לחומה, זה היה הפקד שלנו, היה הכיוון הקשה, זה לצאת משער ציון, ללכת לכיוון שער השפות, לרדת למטה ולרדת למעלה, זה הכיוון הקל. הכיוון הקשה היה לעשות את זה בדיוק הפוך, כי העלייה אחר כך היא יותר מתונה ויותר מסובכת, אבל בקיץ היו בסטות של אבטיח ליד שער שכם. בסוף הריצה הדבר הטוב ביותר זה לאכול אבטיח ולשתות כוס קפה חם. אנחנו היינו גרים במושב זקנים למעלה בקומת הגג, שי היה שכן שלנו. אבל יש בעיה שהאבטיחים האלה יש ספק תרומות ומעשרות, ולהכניס את זה הנה לרובע מהכיוון של בית הפרחים, איפה שיש ריצוף שונה על הקרקע, וזה הרב בני יכול להעיד, היה שכן בבית הפרחים וגם שי גר שם, הריצוף השונה על הקרקע הוא עדות לחומה מימי בית ראשון, שלפנים ממנה כבר אי אפשר לפדות מעשר שני שנמצא בירושלים. עכשיו מה עושים עם אבטיח שלם שרוצים לאסר אותו? טכנית זה קצת בעיה, לחתוך את המשולש ולרוץ איתו אחר כך את שרית הדרך, זה הרבה יותר מסובך מאשר לרוץ עם אבטיח סתם ככה או אבטיח בסקית. אז מצאנו פטנט, קנינו אבטיח וגם זנב אבטיח, והוא היה תרומות ומעשרות, ארזנו אותו בינינו, נפרשנו תרומות ומעשרות מחוץ לחומה והכנסנו פנימה. אבל זה שוב, זה שקיעי הלכות שבאמת דברים נדירים. מה, חוץ מירושלמים שגרים בעיר העתיקה, מי מסתבך בבעיה הזאת של מעשר שני ולומד את ההלכה הזאת? זה סמואל, באמת מאוד אופייני לו להמציא את הבעיה ולמצוא את הפתרון ההלכתי והטכני הפשוט והנכון. וזה היה גם הראש שלו בצבא. הוא אומר, חייל תמיד יהיה באחד משני המצבים, או שהוא באמצע הלילה בחורף יורד אליו גשם והוא צריך למצוא את הפתרון שלו, או שהוא בבקעה ב-50 מעלות באמצע היום, חם לו, המוח שלו רוטט כמו ג'לי והוא לא מצליח עכשיו על שום דבר. אני צריך למצוא לו את הפתרון למצבי הקיצון האלה. אם אני חושב על שני המצבים האלה, או על הגשם והקר בחורף ועל החום המשוגע בקיץ, מצאתי את הפתרון לרוב הדברים. וזה הלך איתו באמת באורחות החיים, גם המקצועיים וגם האישיים, גם הטכניים וגם ההלכתיים, בשילוב באמת מופלא. עכשיו לא נגיד זה החרימות קדושים, כשהיו אומרים טיפול שבועי הבחור היה מלא בגריז. זאת אומרת, היו אומרים את המילים, צירוף המילים טיפול שבועי, והוא כבר היה מלא בגריז. זה לא אומר שהוא לא עזר לכל מי שהיה צריך לפתוח איזשהו בורג או איזשהו מחבר, בגלל שהוא היה פשוט בריון אדיר, הוא היה חזק מאוד, היה גם גבוה אבל גם מאוד חזק פיזית, ולכן את כל המחברים הקשים היו משאירים לו, את כל פריסת הזחל היו משאירים לו, את כל הדברים המסובכים באמת היו משאירים לשלמה קמחי, הרב שלמה קמחי מישיבת אורות יהודה, ויצחק סמואל, היו שני סוסי העבודה הרציניים שלנו. אני הייתי עדין כזה, הלכתי על מקלעים ודברים שטופים. מה עוד? שיעורי בחור יוצא עם בחורה בפעם הראשונה, מי שלעתיד נהייתה אשתו, הולכים בכיוון של בית וגן, ומול העיניים שלהם בפעם הראשונה שהם יוצאים תאונת דרכים. עכשיו סמואל רץ אל המקום, הוציא את הנהג, נשים אותו, ניסה להחיות אותו, הנהג נפטר בסופו של דבר. הוא מסתכל על החולצה שלו, אדומה לגמרי מדם. עכשיו אתה יוצא עם בחורה בפעם הראשונה, עוזב אותה, מטפל פה בזה, מסריח עכשיו מדם, הבחור מת לך בידיים, באמת הרגשה נחסית. אז למזלו הטוב יש לדוד שגר לא רחוק משם, עולה לבית של הדוד, למזלו הטוב הדוד בעל גוף ויכול לתת לו חולצה, והוא חוזר חזרה לישיבה עם אף באדמה וסקית ניילון ופתוחה חולצה המגועלת בדם, והוא עוד לא ידע שהבחור נפטר כי פינו אותו להדסה. אומרים טלפון למחרת להדסה, לא למדה, כדי לברר מה עלה בגורלו של אותו בחור מתאונת דרכים. מוצא את כל התואנות שבעולם, כי זה סוגיות רפואית שלא מספרים, ואז מספרים לו שהבחור נפטר. אז הוא אומר לי, תשמע, זה דם דרוסה, יכול להיות שהדם שספוג בחולצה שלי זה דם של יציאת הנשמה, כי אנחנו לא יודעים מתי יצאה הנשמה של הבחור הזה. עכשיו צריך לדאוג שהחולצה תיקבר יחד עם הבחור, ולא מכיר את המשפחה ולא את הבחור ולא שום דבר. קיצור, עושה את כל הפרפורים שבעולם, וזה בלי פלאפון ובלי שום דבר, מגיע למצב הזה, אומר לחבר'ה קדישה בסוד, קחו את החולצה הזאת וספחו אותה, וזה, והמשפחה עד היום לא יודעת שיחד עם הבן שלהם קבורה גם החולצה של סמואל שהייתה מגועלת בדם שלו. כי שוב, הלכה זה הלכה וצריך לשמור אותה, ואם זה הלכה נדירה אז לומדים אותה באותו רגע, ואם זה הלכה למעשה שבאה לידך אז מקימים אותה הלכה למעשה. מירי אמרה אחר כך
שההתנהגות שלו באותו רגע הוכיחה לה כמאה עדים שזה הבחור שהיא רוצה, ובוא נגיד שזה מאוד עזר לה אחר כך לקבל את ההחלטה שלה. היינו שנינו בשני גדודים באותה חטיבה במילואים, יצאנו להיפגש די הרבה במסגרת הזאת, כל אחד מאיתנו הלך לדרך שלו, שמו על חתם קבע באיזשהו שלב אחרי שהוא גם המכון לב, ונכנס למחלקת פיתוח אמצעי לחימה בשריון. בהתחלה הוא התחיל עם נושא של המזקום של החלק התחתון של הטנק, ואחר כך הוא הלך למערכות המיגון ולמערכות הנשק, למערכות התחמושת. בסופו של דבר הוא היה ממלא מקום של ראש ענף אמל"ח עשן בשריון, נהיה סגן אלוף. אבל באיזשהו שלב, באזור של מלחמת המפרץ הראשונה, זאת אומרת, דבר על 1990, מרים אלי טלפון, אומר לי, תשמע, אתה עושה עכשיו תואר שני בכימיה, אני צריך אותך. אומר לו, מה אתה צריך אותי? אומר לי, תשמע, הייתי אז בדיוק גמרתי קורס מפיין במילואים, ונורא רציתי להמשיך ולקבל פלוגה, כי ידעתי שאחר כך אני יכול להמשיך ולקבל גם גדוד. והוא אומר לי, אני צריך אותך בתור חימאי. מפיין יש לצבא מספיק, ובקיצור נתן לי שיעור בציונות, למה זה חשוב וכמה זה חשוב ומה הוא צריך ומה פה ומה שם. קיצור, נפלתי בפח, השתכנעתי, אני יושב שם עד היום. מה שהוא עשה עם החבר'ה האחרים זה קציני שריון כולם שיש להם השכלה מדעית או טכנולוגית שעוסקים בפיתוח של האמצעים השונים של החיל, הטמעה שלהם בתוך החיל וליווי של היחידות, ששוב סמואל עושה ניסויים, זאת אומרת להכניס אמצעי ליחידה והוא מבקר אותה כל יום ראשון וכל יום חמישי בטיפול שבועי הוא מבקר אותה, ואם זה הביקה ואם זה רמת הגולן ואם זה שיזפון, ואם הם ירדו לתחסוקה ממצעית והם מכירים אותו והם חוזרים אליו והם מטלפנים אליו, ואם זה אחר כך חומת מגן אז הוא דואג לזה, חומת מגן היה בפסח, אז הוא דואג לזה שיוציאו את המציות שהם חמץ מהטנקים שבימח ויכניסו להם מצות במקום כדי שלא יהיה להם חמץ, והם מכרו את זה והם לא מכרו את זה ומה יהיה. עוד פעם, זה המחשבה הזאת של להקיף את הכל מכל כיוון, ואם הבורג לא בסדר אז הוא בודק את הבורג עד שהוא יהיה בסדר, ועד שהאחרון החיילים מבין מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות ונותן לו את הטלפון שלו. ועוד פעם, זה שבירת דיסטנס לא נורמלית, כי מגיע סגן אלוף כזה ולא דופק חשבון לאף אחד, הוא רוצה לדעת על כל תקלה, ואם יש תאונה אז הוא הראשון שמגיע לשטח. ואחר כך במלחמת לבנון השנייה שלף אותנו את אנשי המילואים ואמר, אתם עכשיו מגויסים, לא יודע איפה אני משיג לכם ימי מילואים, בשביל ללכת ולתחקר את כל הצוותים שנכנסו ללבנון ולהפיק מהם לקחים לפי שאלון שבנינו כבר מזמן, ולדעת מה יהיה הצעד הבא שלנו. זאת אומרת, הראייה הלאה של איך אנחנו ממשיכים הלאה ואיך מתקדמים הלאה ואיך משפרים את הציוד ואיך משפרים את האימון ואיך משפרים את המצב ואת ההרגשה של האנשים. אחת התמונות שהכנתי פה ופספסתי, אולי יש לי פה, זו תמונה שבא לבקר אותו, או זה עוד תמונה ככה אופיינית של סמואל זוכל, פה עם המרכבה סימן 4 שלו. הנה התמונה הזאת, אלוף ישראל טל, אבי המרכבה, נפטר בערך חצי שנה אחרי סמואל, גם כן כבר לא היה במיטבו והיה חולה, ובא לבקר אותו בבית כשסמואל גם כן כבר לא היה בריא. ואחרי זה הוא לקח אותם לסיור בעקבות לוחמים בגוש עציון, אז כאן אנחנו רואים אותו באחת ההדרצאות בגוש, נותן הסבר טקטי והסבר ציוני והסבר יהודי והסבר של בן המקום שחזר וגר במקום, על היישוב שהוא כל כך אהב עם הילדים שלו ואלוף ישראל טל. ואז באותה אמירה, אחרי שסמואל נפטר, בא טליק לנחם אותם ואמר ככה במין אמירה כזאת, צריך לקרוא למשהו בטנק על שמו. עכשיו אני קצת חורג מן הסיפור לעניין הזה, יש בעיה גדולה מאוד של הנצחה פרטית בצבא, משום שאם ינציחו היום אחד שהיה גנרל, מחר ירצו להנציח תוראי שאבא שלו עשיר, ומחרתיים ירצו להנציח איזה תורה מאמריקה סתם ככה, ובעוד כמה זמן ירצו להנציח מישהו שסתם נורא אהבו אותו, ואין הדבר הזה סוף. זה צד אחד של הנצחה פרטית שהיא מאוד בעייתית בצבא. מצד שני, אם אני קוראים לאיזשהו חלק על שם מישהו, אז מחר כשהחלק הזה ידפק או יישבר או ייפגע, מה יגידו? הסמואל שלי דפוק? נתקע לי הסמואל? זה עושה גם כן איזושהי בעייתיות בעניין הזה. בקיצור, יצאו מזה ראש איכשהו, וקראו לכוונת מפקד ששמה, אולי היה שותף די מוביל בפיתוח שלה על שמו. עשינו את זה בטקס מאוד מרגש ומאוד מרשים, שלמעשה חיבר בין שני עולמות. סמול חי בהרמוניה בין הרבה מאוד עולמות, והוא לא היה ביניהם אלא היה בתוכם. הוא היה איש של משפחה עם כל העיסוק המאוד מאוד אובססיבי שלו בענייני עבודה. הוא היה איש של קהילה, היה גם בעל תפילה וגם מעצבי המנהגים של בית הכנסת החדש בשכונה החדשה באלון שבות. הוא היה איש של טכנולוגיה והוא עבד המון עם התעשייה, והוא גם היה איש של שטח. והעולמות האלה לא תמיד הכירו זה את זה ולא תמיד דיברו זה עם זה, ובכל מקום הוא היה, הוא הטביע את החותם שלו, הוא היה ישר והגון איתם והציג להם את עצמו בדיוק כמו שהוא, בלי הצגות ובלי חכמות. הוא לא דיבר בשפה אחת במקום אחד, בשפה אחרת במקום אחר, הוא לא סיפר בדיחות של בין אישית בצבא ולא סיפר בדיחות צבאיות בבית הכנסת. הוא באמת היה סמואל, הוא היה תוכו כברו בצורה היפה והפשוטה שקשה מאוד להיות כמו, אני אומר את זה בקינה רבה. והערב הזה אמור היה להפגיש את העולמות האלה, ומה שעשינו זה הקראנו סרט שהפקנו חברים לזכרו, שתכף אני אראה לכם אותו, צריך לחבר את הרמקולים כדי לשמוע את הכל, ושכן שלו יוסי ליצור, תושב אלון שבות, שהוא גם סגן אלוף בשריון, נתן שיעור בתנ"ך על טקטיקה צבאית, שיעור מאלף שמראה חשיבה צבאית בימי מלכי ישראל, שהטנקים שלהם היו מרכבות והם היו צריכים לבחור להם נתיב התקדמות. שעוד פעם, איש שאיננו איש שטח לא יבין את הדבר הזה, ומי שלא מכיר מפה לא יוכל להבין את הפסוקים האלה. ויוסי ראה באמת, הוא דיבר בשפה של אנשי הצבא על התנ"ך, ודיבר על התנ"ך, והסביר את התנ"ך בשפה של אנשי הצבא, ועשה את השילוב הזה בין שני העולמות. במלחמת לבנון השנייה אמרתי שעשינו את הסקר הזה בין אנשי השריון, שבעקבות זה הומלצו המלצות, יושמו, הצבא שינה את דפוס הפעולה שלו, לפחות ממה שאני יודע בשריון, והדרך להוכיח את הדבר הזה הייתה כמה חודשים אחר כך, כשנה אחר כך, באופרת יצוקה. באופרת יצוקה היה מבצע מוגבל, היה בעזה, גדודים נכנסו ויצאו, באופן עקרוני היה הרבה יותר קל והיה הרבה יותר מגיש לדבר עם הכוחות בשטח, בגלל שמרחקים היו קטנים, ואז גם המוגבל נכנסה פנימה, הגדוד נכנס פנימה, המפקדת הגדוד ישבה ממש על קו הגבול, ממש על קו הרצועה, ויכל לדבר איתם בקשר, ויכולנו לראות תמונות במערכות הבקרה, והמזלטים יכלו להוציא תמונות, והייתה מלחמת תענוג מהבחינה הזאת של השליטה ושל הפיתוח של האמצעים. טלפון מסמואל, אודי אתה איתי עכשיו שבוע, אנחנו מגייסים את כל החבר'ה של המילואים לעוד שבועיים אחר כך. רצנו במשך שבוע על כל קו הרצועה מבחוץ. עכשיו הבחור היה בטיפולים, הוא הודיע לרופא שלו בהדסה שהוא מוותר על סט של טיפולים של הכימותרפיה שלו, כי יש עופרת יצוקה במה לעשות וצריכים אותו שם בצבא. ובמשך שבוע גם לגייס כוח מילואים שלא מכיר אחד השני, וגם לשבץ אותו וגם לארגן רכבים, אני הבאתי רכב מהעבודה ומישהו אחר הביא רכב מהעבודה שלו, ונסענו ברכבים הפרטיים שלנו לתפור את הרצועה. נפגש בבוקר ביד מרדכי, חלוקת צוותים, כל טנק שיוצא, כל טנק שנפגע, כל טנק שאפשר לתחקר אותו, קופצים עליו, חוזרים ב-4 אחרי הצהריים, ממש באור האחרון, זה היה חורף, זה היה חנוכה, וזה עופרת יצוקה. זה היה מחנוכה עד שבט בערך. אז באמת הימים הקצרים ביותר של השנה, גומרים סיכום, אם שמו לו עם מישהו אחר, יוצא בן אדם לקריה, ב-10 בערב שולחן תחמושת יושבים, בכל ערב יש סיכום חיתוך מצב, במיוחד בזמן מלחמה, יושבים בשולחן תחמושת ומעלים את הלקחים של השריון. הלקחים של השריון זה מה שהצוות הזה שסמואל הוביל, יוזמה פרטית, מגיע איתו מיום הלחימה הזה, עם דגשים למחר לצוותים הבאים. מדפיסים את זה בבית הדפוס הצבאי, למחרת ב-8 בבוקר מי שהיה בלילה בקריה מתייצב ביד מרדכי ב-8 בבוקר, עם הלקחים, הפצה. כל מי שמגיע לאיזשהו מקום מפיץ אותו עם מספיק דפים כדי להכניס אותם פנימה לשטח, עם הפקת טול שנכנס לפנימה אל אחרון החיילים. חוזרים עם הטול של אתמול וחוזר חלילה, ככה במשך כל עופרת יצוקה. זה עבודה עם סמואל. מה שאומרים בדרך? ירי בנולם של בובו. יצא דיסק חדש, אני הכרתי את הניגון הזה מהבית, בשבילו זה היה חדש. זה ניגון שלוקח 17 דקות בערך, או 19 דקות בדיסק. אז אני לא אשאיר את זה איתכם, אבל זה אחד הניגונים היפים ביותר שיש לירי בנולם. אבל שנינו יושבים ביחד ושרים, שרים, שרים בקולי קולות, ונוסעים מיד מרדכי עד כיסופים וחזרה, ועוצרים בסעד ובאלומים ובכל מקום שיש איזה מפקדת גדוד ומפקדת חטיבה, וכולם מכירים את סמואל, ואופס, הנה טנק שנפגע, ישר מוצאים את המצלמה ומצלמים ושמים קנה מידה ומשתתחים מלמטה ורואים אם יש נזילת שמן או אין נזילת שמן, והוא ישר עם הטלפונים שלו רץ לתעשיות ומזעיק ומביא את הדוקטור הכי גדול מהטעס שהגיע אל הטנק בשטח, כי עכשיו זה מלחמה וזה הזמן שלו ללחוץ עליהם ולהוציא מהם את מה שהוא לא הצליח כל השנה עם תקציבים כאלה דברים. זה פשוט הבן אדם. בסוף, בחודשים האחרונים שלו, וזה לפני הסרט וזה לפני שאני מסיים, הוא עבר טיפולים די מפרחים ודי נוראים מבחינת ההרגשה, עם בחילות ועם מכות ועם הרגשת מחנק נוראה, וכל פעם היה מבקש שיבואו חבר'ה וישבו איתו וילמדו איתו, וששאלו אותו מה ללמוד, אז הוא אמר מה שאתה לומד, אני לא רוצה לגרום לך ביטול תורה, מה שאתה לומד. אז אני אומר לו, לא אכפת לך מה? אמר לו, לא אכפת אימא, מה אתה למדת הסוגיה האחרונה? רציתי לשחק איתו, כן, עם יעקב אבינו ויוסף, העגלות אשר שלח יוסף. אז הוא אומר לי, יש לי טור אבן על מסכת מגילה, אין בעיה, אני מביא טור אבן. הבחור יושב, מחובר למכשיר הזה, ויושבים ביחד ומפצחים איזה טור אבן על מגילה לפני פורים, ויש לו וורט להגיד בסעודת פורים, ואחר כך הוא גמור לגמרי למשך שבועיים, ואחר כך הוא חוזר לצבא וחוזר חלילה ופה ושם וכל הדברים האלה. בשבועות האחרונים שלו יצא לכמה חברים וחלק מהנוכחים פה גם לבקר אותו בדחיפות די גדולה, ואז היו לנו שיחות מאוד אישיות בשעות כאלה שנשארנו שנינו לבד בחדר, ובאיזשהו שלב בערך שבועיים לפני שהוא נפטר, שחשבו כן לעשות לו השתלה של מח עצם או לא, כן ימצאו תורם, לא ימצאו תורם, כן יצליח, לא יצליח. המשמעות של הדבר הזה זה לכבות את כל המערכת החיסונית של הגוף, להשתיל מח עצם של מישהו אחר, ואם זה נקלט אתה חי, ואם לא כל המערכת החיסונית שלך מחובט, ובאלה זה גומרים בן אדם עם הדבר הקטן ביותר, עם פטריה או עם איזשהו דבר, החיידק, הווירוס הקטן ביותר יכול לגמור בן אדם. זאת אומרת, זה באמת להמר על כל הקופה. וישבתי אצלו, באתי מהעבודה, ישבתי אצלו איזה יום אחרי הצהריים, אני אומר לו, שומע לשם משוקד, אני לא התפלטתי ממך. אז הוא אומר לי, טוב שהזכרת לי, גם אני לא התפלטתי ממך. אני גומר ממך בזמן סביר, והבחור, יש בזמן מנחה שלו, זה כמו מנחה שלי, זה כמו מוסף שלי ביום כיפור. פשוט מדהים לראות, יושב, לא יכול היה לעמוד, יושב ומתפלל. בסוף התפילה הזאת תן לנו, אני חושב, השיחה האישית ביותר או הפתוחה ביותר. הוא אמר לי, תשמע, כל מה שיש לי להעביר בנושא המקצועי כמיטב יכולתי עשיתי, סיכמתי, כתבתי, העברתי תורה של מכתב, תורה של בעל פה. מה שיש לי בחובות שבין אדם למקום, שילמתי את כל החובות שלי. לעשות תשובה, כמיטב יכולתי, עשיתי תשובה. אני מוכן. נזכרתי בזה בערב שביעי של פסח, שאומרים וידוי מעשרות, שבן אדם אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מי יכול להגיד? מי יכול להגיד עשיתי ככל אשר ציוויתני? זה אחרי נעילה של יום כיפור אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה. סמואל אמר לי בקור רוח, ממש בקור רוח, כשבוע שבועיים לפני שהוא נפטר, אני מוכן, עשיתי תשובה, סגרתי את כל החובות שלי, בידך הפקיד רוחי, זהו. ברגע שהוא אמר את זה, הוא היה שלב, הוא היה שקט. השבועיים בערך, עשרה ימים האלה שנתנו לו לחיות, ראו שהאיש הזה הוא באמת שלם לגמרי, שלם עם כל מה שיש איתו, שלם עם הסובבים אותו. בני המשפחה שלו נפרדו ממנו בשירה שי הזעיק אותי להגיע לשם, עמדנו שנינו בחוץ, לא רצינו להיכנס פנימה לתוך החדר כדי לתת למשפחה באמת את האינטימיות שהם כל כך רצו אותה והיו צריכים אותה. ושמו על בשבילי, ובאמת לולא תורתך שהשואי, אז עבדתי בו אני. אז עכשיו נראה את הסרט, אחר כך אם יש שאלות, ואם אתם ממהרים אז...
כן, אבל איפה אתה יודע את זה?
שמשדרת גם איזה סוג של קשיות, אבל אותה פלדה גם מקפלת בתוכה הרבה מאוד טכנולוגיה והרבה מאוד חדשנות. ואם אני אעשה את זה...
אין מה לראות, מה אתם עושים לי חושב?
משהו בלב עוצמה.
שנייה, תכף.
קומה, עם ההטייה הקלה של הגוף, הרבה מאוד נחישות הוא שידר. גם סיימת אפילו הייתי אומר עקשנות,
שעוד
מאוד גבוהה, אבל באותה עת, מי שהכיר אותו יותר מקרוב, הייתה בו רכות פנימית.
הייתה לי זכות להיות... אני הייתי שתורש.
את לא יותר גם, אבל אני פעם חדש. לא רואים?
והצבא היה נשתו השמינה.
את אותו חדש?
בוא נסגור את זה.
איך הוא נמצא? איך נמצא פה?
לא, הוא יפתח לבין. בוא נסגור.
גם את זה?
גם את זה.
עוד משהו?
זה? זה מה שנשאר לנו בפיר הזה.
תופס את הפה בפיר.
אני לא רוצה... בסדר, אתה עכשיו נסגור.
אין לך תוכנה אחרת?
הוא נפתח לי, בדקתי אותו. הבית הוא עבר.
סמואל עבורי הוא היה ויהיה תמיד הסמל של רוח והלכים. זה היה מותג, זה לא היה סתם שם.
אפשר לראות מאחוריי את העוצמה של הפלדה, שמשדרת גם איזה סוג של קשיות, אבל אותה פלדה גם מקפלת בתוכה הרבה מאוד טכנולוגיה והרבה מאוד חדשנות. ואם אני אעשה את זה בהמשלה לסמואל, היה בו משהו מלא בעוצמה. אז זקיפות קומה, עם ההטייה הקלה של הגוף, הרבה מאוד נחישות הוא שידר. גם סיימת אפילו הייתי אומר עקשנות, יושרה מקצועית מאוד גבוהה, אבל באותה עת, מי שהכיר אותו יותר מקרוב, הייתה בו רכות פנימית.
הייתה לי זכות להיות אשתו. אני הייתי אשתו הראשונה. והצבא היה אשתו השנייה.
להיות קצין אמל"ח זה להיות בצומת, לדעתי אחת הרגישות והכמעט בלתי אפשריות.
סמואל התנהל לפעמים במצבי מתח קשים ביותר בין דרישות מבצעיות שהטנקיסטים דורשים ממנו ומקשמה דורשת ממנו להרחיב את היריעה ולהגדיר לנו דרישות מאוד מאוד קיצוניות, לבין ההבנה שלנו את המגבלות הטכניות שאנחנו מותחים אותו מהצד השני, לבין קונפליקטים כספיים וכלכליים שלפעמים גם אותם הוא היה נאלץ לשקול, והוא התנהל בתוך מערכת הצירים הזאת עם כל האילוצים שלה באלגנטיות שאני חושב שיש מעטים שמסוגלים להתמודד איתה.
סמואל היה יסודי באופן יוצא דופן. הוא עצמו ציין שזה בא לו מאופן חינוכו, התקנות שלו בתורה.
סמואל גם היה מורה דרך לדורות של קצינים חדשים במחלקת המלח שבזרוע היבשה. בזכות אותו ניסיון שהיה לו הוא לימד אותם לעשות את העבודה בידיים, לא לחפף, לשבת, לכתוב, להגדיר, אחרי זה לרוץ, לבדוק שבאמת אותם פרויקטים השיגו את אותם יעדים שהגדירו להם.
הגעתי לתפקיד הרמד בענף מתפקיד סמגד. עלינו לניסוי ברמת גולן. בסוף אקט של ניסוי הושבנו את הדבטים ושאלנו אותם שאלות. אני רואה את סמואל מקשיב קשב רב למה שאנשי הצוות אומרים. סמואל לוקח אותי עתיד, אבל מה אתה אומר? אני אומר לו, נראה בסדר. הוא אומר, מה אתה אומר על האמירה של הטען בעניין הזה? אמרתי לו, בסדר, הסתדרו. הוא אומר לי, איך הסתדרו? נופל לי הסימון, איך הוא נתן לחבר'ה בשטח, הוא נתן להם משקל עצום. למה שאומר טען, בתא טען, אחרי ניסוי קטן, הוא כתב, הוא הפנים, הוא לא זלזול בזה. כשראיתי איך הוא פונה אל מנפט, ואיזה שאלות הוא מפנה, אמרתי, רגע, אני הרגע הייתי שם בשטח, איך הוא יודע את זה יותר טוב ממני, איך פונים אל השטח?
דמות מייצגת למה שהיינו רוצים, לפחות מה שאני מבין, שהוא נכון שיהיה קצין האמל"ח, מקצועיות, ענייניות, מסירות ונכונות לעשות דברים גם כנגד הזרם, מתוך הכרה ואמונה אישית.
סמואל ידע לעמוד כצוק איתן ונאבק על העמדות שלו במקצועיות וגם על העמדות הערכיות שלו, גם כשהם לא עלו בקנה אחד עם העמדה של מקבלי ההחלטות.
לא נעים להגיד, אבל בינינו זה תמיד מקובל שלוקחים ומציגים איזשהו פרויקט לניתוח, אז לוקחים איזשהו פרויקט שהוא בגדול מוצלח, אבל יש כמה לקחים. אבל זה לא סמואל. סמואל לקח פרויקט שבאמת היה כישלון ושהיה המון מה ללמוד ממנו, ועמד על הבמה במשך 45 דקות ופשוט חשף את כל הליקויים של הפרויקט. הוא לא התבייש להגיד את הדברים כמו שהם ולתת לאנשים ללמוד איך אפשר לתקן אותם ואיך אפשר לעשות אותם טוב יותר בהמשך.
החלק שלו במרכבה זה בדיוק רגליים על הקרקע וראש בעננים. מרכבה לא עושים ביומיים, בוודאי לא כשאתה מדבר על כמה דורות. מסתכל על הצרכים של צה"ל, לעבוד בצורה ספירלית שיש גם פתרון כאן ועכשיו וגם יש פיתוחים עתידיים, להבין שיש מלחמה, בהתחלה מלחמת לבנון, לעשות התאמה של הטנק למלחמת לבנון, להבין אחרי זה שיש לחימה בעזה ואיוש ולהעביר את הצרכים האלה, ושמו לה בכל אירוע, בכל תחקיר. העבודה שלו היא מנתק, אני חושב שעל זה מנתק יעיד, אבל היא הרמוניה מושלמת, כנ"ל עם התעשיות.
סמואל ברבות הימים הפך להיות מומחה תוכן לכל תחום המרכבה ולטנקים בכלל.
אני חושב שהוא הכיר כמעט כל בורג בטנקים האלה.
תחת שרביטו התנהלה מערכת שכידוע היא בראשות תת-אלוף, ושבראש צוות הפיתוח שלו עומד אלוף משנה, ומי שנוהג את הצוות הזה זה סגן אלוף. גדולתו בעיניי היא לא רק בתחום המקצועי ולא רק בהבנתו את השריון, אלא את תפיסת העולם שלו, שהאדם שנמצא בתוך הטנק הוא בעצם נמצא במרכז המחשבות שלו.
שיא של סמואל בא לידי ביטוי בפיתוח ובאפיון של מרכבה סימן 4, שבה הוא גם אפיין את הכלי בצורה בסיסית כבר מהשלבים הראשונים. היה לכל אורך התהליך של פיתוח הכלי, של בניית הכלי, הדגם הראשון, ביצוע אגמי לניסוי הראשון, הפקת הלקחים, ביצוע ניסויים לאחר מכן יותר מתקדמים של דגמי הפיילוט, ולאחר מכן ההטמעה בשדה.
אחרי האינטגריטי הכי חזק שיקר.
טליק סמואל עבורו היה כאמור בן טיפוחים, וטליק עבור סמואל היה, אני חושב, לצד אביו הביולוגי הוא היה אביו הרוחני. היה ביניהם קשר שאי אפשר לתאר אותו, ואני לא חושב שאני מכיר מישהו שהיה לו כזה קשר.
טליק נהג לקנות את סמואל הנציב העליון, והוא מאוד 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 העריך את דעתו, הרבה מעבר למה שהוא העריך את דעתם של אנשים שקדמו לו בתפקיד, כולל את דעתי שלי.
קראתי לו אדריכל. ככה סמואל היה לגבי
טנק המרכבה. אחד הדברים המרכזיים בחיי פרויקט המרכבה היו הפגישות השבועיות אצל טליק בימי ראשון. פעם רביעית או חמישית שהוא השתתף בפגישה שבועית אצל טליק. והייתה לו משימה, המשימה שלו הייתה לדבר עם נהג טנק שהתלונן מספר שבועות קודם על בעיה בעיגול. בא סמואל לדיון ואומר לטליק, המפקד, לא ביצעתי את המשימה, הנהג בחופשה. אז טליק לוקח את הדף של המשימות ואומר לו, אני לא רואה שכתוב פה שהמשימה שלך הייתה לדווח איפה הנהג. אני רואה שכתוב פה המשימה שלך הייתה לדווח מה התקלה שהנהג אומר. וזה הייתה הזדמנות, הוא מצא לחנך את סמואל, והוא אומר למזכירה, תשיגי לי את מחת שבע. הוא אומר, מחת שבע, אני צריך את זה וזה, הוא נהג בפלוגה הזאת וזו בגדוד 82. אחרי רבע שעה חוזרים אליו, אומרים לו, הוא בחוץ לארץ. הוא אומר, טוב, איפה הוא בחוץ לארץ? הוא מתקשר טליק בנוכחות כולם אל ה... משפחה, ומתקשר לבית המלון ומשיג את החייל. החייל היה בבריכה והודיעו ברמקול בבריכה וקראו לו, כי טליק אמר למנהל המלון, ג'נרל טל פרום ישראל ספיקינג, והוא ישר כמובן ג'נרל טל במלון וזה, השיגו את הנהג, והנהג בא לטלפון והוא כולו רועד מפחד, אמרו לו ג'נרל טל, והוא זה לא מבין מה קורה, הוא בבריכה מלון באירופה, והוא אומר, המפקד, כן המפקד, אני... וטליק אומר לו, מה שלומך? והוא אומר, אני בסדר מפקד, אני בחופשה באירופה. אז טליק אומר לו, תבלה בנעימים וסוגר. והוא אומר לסמואל, אפשר להשיג את הנהג או אי אפשר להשיג את הנהג?
הייתי באדרנלין גבוה, הייתי ממש דרוך ובאדרנלין גבוה. ועם הדבר הזה הגעתי לטליק ללשכה, באמצע הדיון. הגעתי לדיון ואמרתי לטליק, קבל את המפקד הזאת, לא, שבא, כלום לא צריך אותה. אתה זוכר את זה?
מה אמר אותו?
דני התרגז עליו בצורה כל כך קשה, היה שם התעשייה. אני איך קראתי לזה אז? יצא לטליק אמסטל מהפה. ראיתי הביתה, אמרתי לביני, אם דני חוטף היום את חטמר, זה אני. יום שישי, אני חוזר מהגיליון של שבת, שני דברים כאלה, שני סקיות כאלה של סופר, של סופר, בדרך. אני יורד מהאוטו, איך שאני נכנס הביתה, דני, מחפש מחפש. אז אני שמעתי את זה, כמעט נתתי בסביל. התיישבתי, אמרתי שלום ומחפש. דניק אומר, את כל הסוגיה על הכוונת אנחנו נדבר ביום ראשון. אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד. אני מבקש ממך, שלמרות כל מה שהיה, ויכול להיות שיהיה עוד פעם, אם יש לך דעה, תגיד אותה, אני לא צריך עוד כלבלה וצפי בחצר.
סמואל למעשה עשה את כל הניסוי הגמי של קווי מפקד וליווה את כל הניסויים החימושיים. הוא היה רוח החיה מאחורי הפרויקט הזה.
לנסות לייצב מערכת אלקטרופית נוספת בטנק ולהביא אותה למקבילות עם המערכת הראשית היה אז אתגר אדיר.
לקח הרבה זמן עד שפותח הקונצפט הסופי שיופיע בסוף במרכבה סימן 4 ואולי בטנקים אחרים בעולם של כוונת hunting kill אמיתית. בתהליך הזה, החל מהמיקום, הגובה, הפרעה למפקד, אופן התפעול, אופן היחסים בין המפקד לתוכן, את כל הדברים האלה בעצם חקק סמואל בניסויים שהוא עשה, בצורה שהוא התבטא, וגם לשכנע את טליס.
למרות לא מעט מקטרגים ולא מעט שאלות קשות שהיו בתוך תהליך הפיתוח, אני חושבת היום להצלחה כמירה.
ימיים לפני שסמואל נפטר, טליק הגיע לביקור יחד עם ראש מנתק ירון לבנת. בדרך טליק התייעץ עם ראש מנתק ואחרים האם לקרוא לקבל מפקד סימן 3 על שמו. טליק בא ואמר לו את זה. אני חושב שהיה קטע מאוד מרגש. אני שנינו הבנו ששני האנשים שמדברים הזמן שהם יחיו הוא קצר.
במשך מלחמת לבנון השנייה בעצם בילינו במרכאות כפולות את המלחמה ביחד. היינו כל פעם במשך הלילות עושים משמרות, ובימים היינו צריכים לעשות תחקירים ולעבור בין הכלים. וכל הזמן אמרנו לסמואל, שמע, אתה הכי ותיק פה מכולנו, יש הרבה ילדים בבית, סע למטה, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו מסתדרים. אבל סמואל היה לו מאוד מאוד חשוב להיות הראשון כל פעם, לצאת האחרון כל פעם. בסוף המלחמה נפגשנו, נסענו ביחד באוטו לאורך הגבול, נסעתי יחד עם סמואל, ואז הגענו למצבור של כלים פגועים. קצת לפני שהגענו לשם סמואל אמר, אני חייב לעלות על הכלים. בעצם על הכלים האלה הוא ראה שם את הילדים שלו. כל פגיעה בטנק הזה זה היה כאילו פגיעה בו, בגוף שלו, בילדים שלו. דבר שני, גם הלוחמים שם, החיילים הצעירים שם, הוא בעצם ראה אותם בתור ילדים שלו. את חלקם הוא גם הכיר ודיברנו עליהם. יכול להיות שהוא גם חשב כבר על הילדים שלו, שאות אותו מתגייסים, וגם הם יום אחד עולים על הטנקים האלה.
אנחנו לא מפתחים טנק ושוכחים ממנו. אנחנו להפך, אנחנו מתחזקים את הפיתוח לכל אורך חייו של הטנק, בעצם התחקורים האלה שאנחנו הולכים אליהם.
הגישה שלנו בפרויקט המרכבה, לאורך שנים ארוכות, הייתה שנדרש למגן את הטנקים גם בגחון, וזה אפשר להגיד בכל העשר שנים האחרונות, בוודאי בשנות האימות המוגבל, בתש, לבנון וכו'.
היה אירוע ראשון של פגיעת מטעני גחון בטנקי מרכבה בעזה, ובעצם מאותו אירוע סמואל הבין שחייבים לנסוע עם מיגוני גחון כנגד אותם מטעני גחון, והוא פרסם הוראה יחד עם תחש ופקודה שלצערנו לא מילאו אותה, והיה אירוע שני, ובאירוע הזה אנחנו גילינו שבן של חבר לעבודה שלנו היה בו, הבן של יוסי שני.
הטראומה של אסון נצרים לפי דעתי דחפה אותו להילחם מלחמת קודש לאותו יום פקודה שבו נדרש שיהיה לנו ניגון גחון למספר גדול יותר של טנקים. אני יודע שסמואל ניהל על זה מאבק אישי, הצליח למצוא לזה תקציב, הגדיר לנו הגדרות של רכש, אנחנו רכשנו את אותם פלדות בהיקף שאין לו תקדים, של עשרות, שהוא שווה של עשרות מגוני גחון, והפלטות האלה ישבו וחיכו ליום פקודה. עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה, כשההיסטריה הגיעה לסיעה וכשהטנקים הראשונים התחילו לעלות על מטעני גחון, מיד קיבלנו הוראה לחפש ולהביא מהם משם פלטות גחון נוספות. ואז התגלה המצבור הזה שסמואל לכן, נכנסנו לעבודה 24 שעות מסביב לשעון, קצב הייצור פחות או יותר עם הזמן הסתכרן לקצב הרכבה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל ציידנו עשרות טנקים בפלטות גחון כתוצאה מאותו שיגעון פרטי של סמואל.
שוב בציר קרני נצרים בשכונת בקשי, קרוב מאוד לנצרים, טנק מרכבה סימן 2 עלה על מטען גחון, הפעם היה לו מיגון גחון. ראינו והבנו שהיה לנו מזל גדול, המחבלים בחרו להפעיל את המטען על הטנק, כאילו היו בוחרים להפעיל את המטען על הנגמשים שנכנסו באותו קטע, זה היה נגמר בקטסטרופה עם הרבה מאוד הרוגים. זה הוליד אצל כולנו תובנה שצריך לתת איזשהו מענה לחיר, ואי אפשר להמשיך להתנייד עם אותם נגמשים בתוך עזה.
היה דילמה אם לתת את זה לגוף שמבין הכי טוב בפלטפורמות, זה ענף שריון, או לתת את זה לצרכן, לענף חיר, ו... נפל לידי הפתרון הטוב ביותר, זה לתת את זה לענף שצריך, לצרכן, עם חניכה של מי אם לא, של סמואל.
סמואל, אפילו שהוא איש שריון, הוא זה שאפיין את הנמרת נגמש המרכבה, מבוסס מרכבה.
הוא טבע את חותמו בעולם אחר.
בישיבה עשיתי גיבוש צנחנים, התקבלתי, טוב, נו, התקבלתי, אז יאללה, מה אכפת לי, בוא ננסה בחי, ביחידה. אבא אומר לי, וואי, אתה לא מבין איזה סיפורים עשית, כן, טליק ישר ככה, טוב, איפה הבן שלך מתגייס, טליק היה מעורב איכשהו, אז ישר צנחנים, מה? צנחנים, מה זה צנחנים? איזה שטיפה.
לשאולי החמוד, המשנה בפרקי אבות, פרק א', משנה י' ד', אומרת בשם הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אי מתי. אני מבין שבדבריו מתכוון הלל לומר שבטבע העולם האדם הנברא צריך קודם כל לאסוף את הכוחות בעצמו. אם הוא לא ירצה לעזור לעצמו, לא ניתן יהיה לעזור לו מבחוץ.
הוויה של סמואל כאשר הוא מגיע עם הבשורה הקשה ביותר של הדברים שמתחוללים בתוך גופו הייתה חוויה קשה ביותר לכולנו.
אבא היה בקבוצת הריצה של צהל, אז הלכנו לכמה מרוצים ביחד, אבל כל פעם שרצנו אז אבא היה שואל אותי תמיד אם אני בסדר, ואז פעם אחת אחרי שהוא חלה הוא אמר לי, מעכשיו אתה צריך אתה צריך לשאול אותי אם אני בסדר.
מה שזכור לי הכי חזק זה שביום הולדת של אבא בכ"ב סיוון, וזה היה כאילו בשנה האחרונה, היו עוד נראה לי 4-5 חברים מטליק, הם הגיעו כולם מכפר ציון, ומשם אבא התחיל כאילו לעשות להם, כאילו להדריך אותם בסיור כזה בגוש ציון, במורשת קרב שלו בתש"ח.
וראית שהאיש מחובר למקום ובאהבה וכאילו נגיעה אישית שלו לכל המקומות שבהם שלהם הוא לקח אותנו. ראית את אהבת הארץ, השלים את כל הצדים האחרים של האיש.
פתאום נפל לי הסימון כזה, באמת עד כמה אבא מוערך ועד כמה אבא, וכאילו שאנשים תורכו והגיעו מכל הארץ כאילו בשביל לשמוח איתו ביום הולדת.
סמואל עם הטיפולים התחיל להקריח לו שלפני זה היו לו הרבה יותר שערות. יום אחד הוא בא אמר לי, תשמע, אתם רוכבים על סוסים, תבואו, תראו, יש לכם את הכובע המאוד מאוד מיוחד הזה עם ה... אז יש לנו רוכב סוסים ידוע במחלקה שמו צור. הרגענו לו מאותו יום, הוא נראה הקאובוי האינסופי של מחלקת המלח, כובע אור, הסתובב איתי כל היום, נתן לסוף שירותו במחלקה או לסוף חייו איזשהו מגוון טיפה שונה משנותיו הקודמות.
במהלך השיבה אני הצלחתי להגיע עם טליק לבית של לבית המשפחה ולשמוע את מה שאני מעריך שהוא נאומו האחרון הדרמטי ויוצא הדופן של טליק, שבמשך 45 דקות רעם בקולו והגרף את אגרופיו בביתו של סמואל למול קהל של כמאות אנשים.
אני זוכר, זכרו לי היטב משפט אחד שטליק אמר כשסמואל נפטר. הוא אמר, פרויקט המרכבה וטנק המרכבה כבר לא יהיה אותו דבר כשסמואל לא איתנו.
אני חושב ש... עם ישראל חייב לו הרבה על תרומתו, גם לביטחון המדינה, גם לצה"ל, וגם אני חושב שאני באופן הכי אישי שיכול מודה לו על זה שניתנה לי ההזדמנות והזכות ליצור, לשרת במחיצתו.
פני הטנקים כפני האיש שהגדיר אותם, מאחר ורקם חי במדינת ישראל מעל 40 שנה, אז אפשר להגיד שדברים שסמואל עשה כנראה יהיו פה קרוב ל-100 שנים מהיום, כי הם יהיו בתוך רקם שנפתח בעתיד, ואחרי זה יחיו עוד 50 שנה. הרבה אחרי שאנחנו לא נהיה פה יותר. ובזה אני חושב שיש אולי מידה מסוימת של נחמה.
עם האמת, בלי להתחמק מקשיים, להסתכל כל הזמן מה אני עושה בשביל אחרים, איך אני לא חי עם הבוע שעצמי.
ברוך השם, אנחנו רוצים להמשיך בכל כוחותינו, במה שהיה לנו, להמשיך את הדרך של יצחקי, שהבית ימשיך להיות שמח ועם כוח.
עצום לאודי, קשה כאילו לעבור מפרשה לפרשה. מי שרוצה לצאת איתנו להר הרצל בריצה לרכבת הקלה, ואני עוד אצטרך לדבר עם אודי החוויות. אני רק יכול לספר אנקדוטה קטנה. לאחר שהתחתנתי, אשתי הזכירה לי הערב או לפני כמה ימים שסיפרתי לה את זה, שני האורחים הראשונים מהישיבה, אודי דיבר, נתבדל כולם בחיים ארוכים, על שלושה חבר'ה שיצאו לקצינים. אני לא יודע למה זה לא היה אודי עם סמואל, אבל זה היה סמואל ובנצי תורת. אז הם היו שני האורחים, גרנו בגבעת מרדכי, בדירה קטנה, הם באו לפני שבת, אכלו אצלנו וחזרו לישיבה. ועוד במהלך השנים זה, פרשנו אותו בצהלים, במילואים, עוד הרבה דברים, אבל בהחלט תודה רבה רבה לאודי. יש לנו הרבה מה ללמוד מהדמות הזאת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.